אם בחוקותיי תלכו וגומר, התחלת הפרשה. כאן אדמו"ר הזקן יסביר את כל המילים של הפסוק, מה זה הכוונה אם, מה זה בחוקותיי ומה זה תלכו, כל דבר ודבר. קודם כל הוא מביא ציטוט מהגמרא, מסכת עבודה זרה. הנה אמרו רבותינו ז"ל, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, אין אם אלא לשון תחנונים. הגמרא אומרת, כשכתוב אם כאן, זה במובן שהקדוש ברוך הוא מתחנן אלינו שאנחנו נקיים. דיינו, יש המפרשים על הגמרא מסבירים שהמילה אם בתורה ברוב הפעמים זה לשון ספק, אם יהיה כך או אם יהיה אחרת. יש מקומות בודדים שאם זה לשון ודאי, כמו אם כסף תלווה את עמי, אם יהיה היובל, לפעמים אם זה ודאי. יש גם לפעמים שאם זה לשון בקשה, כמו למשל יעקב אבינו אומר, אם יהיה אלוקים עמדי, אז הוא בעצם מבקש שיהיה אלוקים עמדי. אז על זה אומרת הגמרא שבמילה אם שכתובה כאן, אם בחוקותיי תלכו, הכוונה היא לשון תחנונים, לשון בקשה. במקרה הזה הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל ואומר להם, מתחנן אליהם שיקיימו, שילכו בדרך של התורה. שנאמר, איפה רואים עוד פסוק, עוד מקור שיש בכלל תחנונים, בקשה מהקדוש ברוך הוא אלינו שאנחנו נקיים את המצוות? שנאמר, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה יעלה. אז כאן מה זה לו עמי? לו זה הלוואי. הלוואי זה בקשה שעם ישראל ישמע וילך בדרכי השם. צריך להבין עניין תחנונים האלו, מה העניין של התחנונים האלה? למה באמת הקדוש ברוך הוא צריך להתחנן אלינו? מה כל כך נוגע העניין הזה? דבר נוסף, עד כאן התעכבנו להבין את המילה הראשונה, אם עכשיו נתעכב על המילה הבאה, מה זה בחוקותיי? וגם צריך להבין לשון בחוקותיי. מה הפירוש המילה בחוקותיי? אשר פירשו חז"ל, חז"ל במסכת קידושין אומרים על פסוק את חוקותיי תשמעו, חז"ל אומרים את זה לא על המילה הזו בחוקותיי, תלכו, אבל המילה היא אותו מילה, כתוב את חוקותיי תשמעו, אומרים חז"ל, מה זה חוקותיי? חוקות שחקקתי לכם. חוקות שחקקתי לכם, דהיינו מצוות כאלה, שהקדוש ברוך הוא חקק עבורנו שנקיים אותם. מה אנחנו בעצם מקבלים ממאמר חז"ל זה? שהמילה חוק זה מלשון חקיקה. ואלה גם אצלנו, כשכתוב בחוקותיי, אנחנו נבין את המילה בחוקותיי לא מלשון רק שמדובר כאן על ציוויים, על הוראות, על מצוות, אלא מדובר על רמז יותר עמוק. כאן מדובר על משהו שהוא כמו חקוק. מה הכוונה חקוק? זה מסביר. אז צריך להבין מה זה, כן? וגם לפני שהוא יסביר מה זה חקוק, הוא אומר צריך עוד מילה להבין, וגם להבין את המילה השלישית, לשון תלכו הנאמר כאן. הרי בדרך כלל מתאים יותר על מצוות לומר, אם את חוקותיי תשמרו, תעשו, מה זה תלכו? למה המילה תלכו כאן? בעצם כל מילה ומילה כאן זקוקה לביור. מה זה אם, מה זה בחוקותיי ומה זה תלכו. אז כדי להבין הוא מתחיל מההסבר על המילה בחוקותיי, העניין של חקיקה. הנה ידוע כי בתורה שבכתב יש בית מיני כתיבה. התורה שבכתב שלפנינו היא ניתנה לנו בשני אופנים. מה הם שני האופנים שיש בתורה? כי בלוחות נאמר שהקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות במתן תורה, מה הפסוק אומר? והמכתב, איזה צורת כתיבה הייתה על הלוחות, סרט הדיברות על הלוחות? מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. זה היה האותיות החקוקות על האבן. שהכתב הוא מעצמן של הלוחות אשר נחקק מהם ובהם. זה לא היה אותיות שנוספו ונדבקו על האבן, אלא האותיות החקוקות הן אותיות שהן חלק מהותי מהאבן עצמו. ולא היו האותיות עניין ומהות בפני עצמן. זה היה רמת האותיות של הלוחות, שהן היו חקוקות על הלוחות. אבל שאר התורה שבכתב, לעומת זאת הספר תורה שאנחנו מקבלים כתורה שבכתב, איך קיבלנו את הספר תורה ממשה רבינו? דיו כתובה על הקלף. כשרבינו כתב על הקלף עם דיו את התורה וקיבלנו אותה. אז יש לנו אם כך התורה איך שהיא ירדה בצורה של אותיות החקוקות ואיך שהיא ירדה בצורה של אותיות הכתובות. מה החיסרון באותיות הכתובות? אשר האותיות הן מהות בפני עצמן ולא מעצמיות הקלף. לא כמו באותיות החקוקות שהאות היא חלק מהאבן. באותיות הכתובות האות אפשר לקלף אותה, היא נפרדת. היא נוספה על הקלף כדבר זר. הקלף זה חומר אחד והדיו זה חומר אחר. ונקרא תורה שבכתב. לכן קוראים לזה תורה שבכתב. כתב זה מלשון כתיבה, לא חקיקה. כי התורה מלובשת בכתב ודי להבין. מה זה ודי להבין? כי באמת שני הרמות הללו של האותיות מראים על סדר ההשתלשלות של התורה לעולם. כי האותיות החקוקות מראים על הדרגה העליונה יותר, שהאותיות הן כביכול חלק אחד מהבורא. התורה זה הבורא, זה היינו אח. ואותיות הכתיבה מראה שהאותיות, דהיינו שהתורה ירדה והצטמצמה למטה, שהנברא יוכל ללמוד ולהבין ולקלוט. אילו זה היה נשאר ברמה של חקוק, זה היה נשאר באופן שזה דבוק באלוקות, באופן מוחלט, אז נברא לא היה יכול בכלל להשיג שום דבר. אז זה שזה נכתב, זה ירידה מבחינת התורה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שבתורה ישנם שתי רמות. יש את התורה כפי שהיא ברמה של חקיקה, ויש את התורה כפי שהיא ברמה של כתיבה. אז נבין שאותו דבר זה גם על הנשמות, על עם ישראל. מה הקשר בין התורה לנשמות? כי הזוהר אומר, והנה תלת קשרין אינון. הזוהר אומר שיש שלושה דברים שקשורים זה בזה. מה הם שלושה דברים שקשורים זה בזה? קודש הבריחו, ואורייתא וישראל. וישראל מתקשרן וכו'. היהודי קשור בתורה, התורה מקשרת אותו עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו כאן שלושה הקשורים. כיוון ששלושתם קשורים זה בזה, אז את אותם נקודות מיוחדות שמצאנו בתורה, יש אותם גם בישראל. כמו מה יש בתורה אמרנו, אותיות החקוקות, אותיות הכתובות. על כן, אותו דבר גם בישראל. בכל ניצוץ ונפש אלוקית מישראל, כל נשמה, כל יהודי, ישנם גם כן בית בחינות אלו. כשרוצים להגדיר את הנשמה של יהודי, יש גם כן את שני הבחינות הללו בנשמה של היהודי. יש אותיות החקוקים ואותיות הכתובים. יש עכשיו נשמה חקוקה בשורש שלה, מאוחדת עם אלוקות, קוראים לה אותיות החקיקה, ויש עכשיו נשמה יורדת למטה פה בגוף, פה היא כאילו נעשתה אותיות הכתיבה. עכשיו אנחנו נדבר על מעלת הנשמות כפי שהן בשורשם. הנשמות כפי שהן בשורשם הן נקראים אותיות חקוקות. ובזה מתבטא מעלת הנשמות על מעלת המלאכים. והנה כתיב רואים שעל הנשמות יש ביטוי מעניין. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כתוב אנחנו אומר לנביא, אני אתן לך מהלכים. אתה כיהודי תהיה מהלך. בין העומדים האלה, מי הם העומדים? זה המלאכים. המלאכים נקראים עומדים. שרפים עומדים, ככה נאמר עליהם. הם עומדים. לעומת זאת יהודי נקרא מהלך. ופה אנחנו נראה את הקשר בין הביטוי חקיקה לביטוי הליכה. ולבין, זה גם יסביר לנו בפסוק, שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, שאלנו מה הקשר בין המילה תלכו למילה בחוקותיי, אז פה אנחנו נראה שהרמה הזו של הנשמה, שהיא כמו חקוקה, קשור לרמה ולתואר, למעלה שלהם, שהיא נקראת תלכו, מהלכת. כי הנשמות נקראים מהלכים, לעומת המלאכים שנקראים עומדים. מדוע? והנה, העומדים הם המלאכים, ומהלכים הם נשמות כללות ישראל. ולהבין זה, למה נקראו המלאכים עומדים? למה באמת המלאכים נקראים סטטים, עומדים, והנשמות נקראים הולכים? מה סיבת ההבדל? הנה כתיב, כתוב, שאיך נבראו המלאכים? כמו כל השאר הבורים שבעולם. איך הם נבראו? על ידי אותיות הדיבור. הנה כתיב בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. דהיינו כל הנבראים, כולל כל צבא השמיים, כולל המלאכים, הם נבראו על ידי דיבור אלוקי. דהיינו שהמלאכים מקור חוצבן ובריאתן, מאיפה הם נחצבו, מאיפה הם נבראו, ומדיבורו של הקדוש ברוך הוא כביכול. הם כביכול נבראו מדיבור אלוקי. הגם שאין לו דמות הגוף, ודאי שהדיבור האלוקי אינו דומה כלל לדיבור האנושי, בשום צורה זה לא דומה, במיוחד גם לא בכך שדיבור האנושי יצא מילים מהפה שלך, זהו, אתה כבר לא בעל הבית עליהם, יצאו ואתה כבר מופרד מהם. אצל בורא עולם ודאי שזה לא כך, גם אחרי שהוא דיבר וברא, אז הדברים הם בתוכו והוא בשליטה מלאה עליהם. ולא מערוך אליו קדושתו, אי אפשר בכלל להעריך ולהשוות את הדיבור האלוקים מה זה. אבל אף על פי כן, דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל זה שהתורה שרצתה לדבר בדרך משל החליטה לקרוא לה כוח ההוויה בשם דיבור, כי יש בכל אופן איזשהו דמיון בין הדיבור שלנו לדיבור האלוקי. להיקרות התגלות אורו לבחינת נבראים בשם דיבור. מה הנקודה שהדיבור יעזור לנו להבין כלפי הבורא, שגם אצלו אני קורא לזה דיבור? והנה אותיות הדיבור הם על דרך משל גופים מחולקים ועומדים כל אחד לבדו. דיבור, כשאדם מדבר משפט, מילה, כל אות שהוא יוציא מהפה, כל מילה שהוא דיבר היא תבנית בפני עצמה. הוצאת עוד מילה ועוד מילה. המילה היא כמו, לפעמים בספר יצירה משווים את זה לאבנים, המילים הם כמו דוממים. יצא מילה מהפה, זהו. המילה לא תיצור עוד מילה, המילה לא תתרחב לעוד משהו, זה כמו עומד, סטטי. יצא מילה, זהו, זה המילה. עכשיו מדיבור זה לא יתהווה דיבור אחר לעולם. הדיבור עצמו, אחרי שהוא נהיה דיבור, לא יפעל אוטומטית שיהיה דיבור נוסף. אז ממילא כל הנבראים שנבראו על ידי דיבור, במה דמיונם לדיבור? שהם נקראים עומדים. ברא אותם הקדוש ברוך הוא בתפקיד מסוים, צורה מסוימת, וזהו. מה שהם נבראו, מה ששליחותם, זה מצבם, אין שינוי. ועל כן, ובגלל זה, המלאכים אשר עבודתם מבחינת אהבה, אם ניקח למשל את המלאכים שהעבודה שלהם זה לעבוד את השם באופן של אהבה, כמו לדוגמה מחנה מיכאל, מחנה מיכאל זה מחנה שעניינו חסד, עניינו אהבה, או אשר עבודתם מבחינת עירה, או שניקח את הקבוצת מלאכים האחרת שהתפקיד שלהם זה עירה, כמו מחנה גבריאל, מחנה גבריאל זה המלאכים שתפקידם הפוך בצד של עירה, הם עומדים ברום עולם במדרגה אחת, הם תמיד יישארו כך. אין אף פעם מצב של שינוי שמיכאל יהפוך להיות בתפקיד של גבריאל וגבריאל יתחיל להיות בתפקיד של מיכאל. כל קבוצת מלאכים תישאר באותה צורה כל הזמן. ואהבה ואירה שניתנה בהם מששת ימי בראשית, זה שהקדוש ברוך הוא קבע בששת ימי בראשית שיהיה מלאך שעבודתו תהיה באהבה, יהיה מלאך שעבודתו תהיה באירה, לא ישנו את תפקידם. זה לא ישתנה אף פעם. אין בזה שינוי. לא יכול להיות שעכשיו המלאך הזה שתפקידו להיות כך ישתנה ויהיה אחרת. להיות הולך וגדל מיום ליום. זה לא ישתנה. כמאמר הכתוב, כמו שהפסוק אומר, שרפים עומדים. למה קוראים להם עומדים? כי הם במדרגה אחת. מה שהם, ככה הם. אין בזה שינוי. אבל נשמות ישראל, למה הנשמה נקראת מהלכת? למה הנשמה יש לה עניין של 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 מהלך? למה לשמה יש להם דרגה של מהלך? למה לשמה נקראת מהלכת? מה ההבדל? אבל נשמות ישראל עליהם אמרו ישראל עלו במחשבה. הנשמות, כתוב שהיצירה שלהם זה לא דיבור, זה מחשבה. מה זה בחינה של מחשבה? מחשבה זה הרבה יותר גבוה, ומחשבה גורם שיהיה הילוך. למה? אשר מקור חוצבן מאותיות המחשבה הנקראת מחשבה אילאה, אשר הם כמעיין הנובע תמיד. המחשבות גורמות לך מחשבה נוספת, המחשבה גוררת מחשבה ועוד מחשבה. המחשבה זה דבר כמעיין המתגבר שלא מפסיק. לכן הנבראים, דהיינו הנשמות שקשורים למחשבה, קוראים להם מהלכים, כי גם העבודה שלהם זה לא להישאר במצב אחד. הם באו ממקור כזה שכל הזמן יש לו תוספת, אז גם העבודה שלהם היא כזה. כמאמר רזל, כמו שרזל אומרים, מבין דבר מתוך דבר. כשאתה מבין, כשזה אצלך עדיין במחשבה, הבנת נקודה אחת, מזה הבנת עוד נקודה ועוד נקודה, והמחשבה לא מפסיקה לחשוב על זה ושוב ושוב ושוב. הוא מיד בנפול דבר אחד במחשבה הקשורה במקור השכל. רגע שנופלת לך המחשבה הראשונה שקשורה למקור של ההבנה שלך, אז היית הלך ברחבה, אז מיד אתה מתרחב בעוד, להיות מתרחב ומתפשט יותר ויותר. אשר על זה נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. עדן זה המקור, כמו שיגיד, המקור, המקור של החוכמה. הנהר זה הבינה, המחשבות. אז הנהר, המחשבות יוצאות מעדן, והן הולכות ומתפשטות כל הזמן, לא מפסיק אף פעם. ונהר זהו הנמשך ויוצא תמיד מעדן. הוא מקור החוכמה, והולך ומתרחב עד שבא להשקות גן סדרים דאורייתא נקראים תורה שבכתב. זה הכוח של המחשבה שהוא יורד עד שזה יורד למטה לבחינת כתב, בחינת אותיות. כשזה יורד למטה זה יורד לתוך סדר מסודר, כמו אדם שחושב אחר כך מדבר. כשירד לדיבור, הדיבור הוא סטטי. אבל לפני כן, כשזה היה במחשבה, המחשבה היא כל הזמן רצה. זה ההבדל בין המלאכים לבין הנשמות. לכן המלאכים נקראים עומדים, הנשמות נקראים מהלכים. אצלהם יש כל הזמן התפשטות והרחבה שלא נגמר.